היום נלמד סוגיה בפני עצמה, וזה המשמעות של תפילת שחרית, מנחה וערבית. למה צריך שלוש תפילות? מה כל תפילה צריכה לבנות בתוכנו? הרי אנחנו חוזרים, במרכאות חוזרים על אותם מילים. אבל תכף נראה שזה לא בדיוק ככה. אבל לפני כן, תת סוגיה, ואחרי כן נגיע לסוגיה הזאת. אז תסתכלו אחרי זה בעמוד 109, אך בברכות פרק רביעי, בעין היה, דווקא וב, עמוד ב'. בסדר? איתמר. נתחיל במילה איתמר. אני קורא למעלה את הגמרא. אין על זה רש"י, אבל יש גמרא. רבי יוסי ברבי חנינא אמר, תפילות אבות תקנום. התפילות זה לא המצאה מודרנית במרכאות, זה תפילות אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. בהמשך אנחנו נסביר את זה גם. אברהם, יצחק ויעקב, הם תקנו את התפילות. ויש עוד דעה בגמרא שאומרת שתפילות כנגד תמידים תקנו. כלומר, יש תמיד קורבן אחד תעשה בבוקר ואת השני תעשה בין הארבעים. כנגד קורבן הבוקר יש תפילת שחרית, וכנגד קורבן בין הארבעים יש תפילת מנחה. ערבית, במובן הזה אין לה, יש לה הקטר חלבים ואיברים עד חצות, אז יש גם שם איזה משהו שקשור לקורבנות. אומרת הגמרא, תניא קא ותדעי רבי יוסי ורבי חנינא, נביא עכשיו הוכחה מברייתא לרבי יוסי ברבי חנינא, שאמר תפילות אבות תקנום, ותניא קא ותדעי רבי יהושע בן לוי, שאמר תמידים תקנום. עכשיו נביא ראיה לזה שאמר שזה אבות, ואחר כך נביא ראיה לזה שאמר שזה תמידים. עכשיו תניא קא ותדעי רבי יוסי ברבי חנינא. עכשיו אנחנו נביא ברייתא שמביאה הוכחה שאבות תקנו את שלושת התפילות. האם, שיהיה ברור, ברור שהנוסח זה לא האבות, אבל זה ש... וואו. זה שאדם קם בבוקר ומתפלל, אברהם אבינו תיקן. זה שאדם בצהריים מתפלל, יצחק אבינו תיקן. זה שאדם בלילה מתפלל, יעקב אבינו תיקן. בשביל מה? הרמב"ם אומר, פעם אחת ביום מספיקה. למה צריך שלוש? ולמה אברהם, מה מייחד את אברהם שהוא יהיה זה שיתקן שחרית? דרך זה אנחנו נלמד מה התפילה עושה בנו. ואני שואל את השאלות עכשיו רק מצד הלימוד, בסדר? זה מוגזם מדי על הבוקר?
לא.
מה אברהם אבינו? מה המיוחד בו שהוא דווקא שחרית? מה המיוחד ביצחק למנחה ויעקב ערבית? אז אלה שאלות שנשאל ונתן עליהן תשובה בעינייה, אבל עכשיו הגמרא. תניא קא ותדעי רבי יוסי ברבי חנינא. שורה שלישית. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, ואין עמידה אלא תפילה. אז הנה, יש פסוק שאומר, וישכם אברהם בבוקר, מתי זה היה, אתם זוכרים? זה ב...
ויקח את...
לא, זה לא שמה, זה בסדום. סדום ועמורה, שהוא משקיף על סדום והוא רואה, ואז הוא מתפלל. שנאמר, ואין עמידה אלא תפילה.
רב, יש גמרא שמזכירה את כל המקרים האלה, נכון? כאילו, היא אומרת מה זה, את התפילות.
לא הבנתי.
יש גמרא שאומרת את הקטע הזה, לא?
הנה. זה גמרא, בברכות. אתה קורא אותה ברגע זה. אתה יכול לשבת, אתה לא צריך לעמוד לכבוד זה. ומניין עמידה היא תפילה, שנאמר, ויעמוד יצחק ויפלל. ותעצר המגפה. יצחק... אז למה לא ניקח את פנחס? נגיד, הנה פנחס ויעמוד ויתפלל, אז נגיד שפנחס תיקן תפילה. לא. אברהם זה אירוע מיוחד. בוא נעשית גלגול קרבי ביותר.
משהו כזה.
אוהו.
כשנוסעים באופניים בערים.
כבר אומר?
לא, ככה זה, כשנוסעים באופניים בערים.
אה.
בסדר, אבל חיים.
כן, ויצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוב לפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום והיה לשם כיבה השמש ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר ואתה אל תתפלל באדם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה. אז זו הוכחה, עד עכשיו ראינו הוכחה לשיטה הראשונה שאומרת תפילות כנגד אבות תקנון. ויש עוד הוכחה למי שאומר מפני שזה שמדובר על תפילות כנגד תמידים תקנון. אז זה ההסבר הבא. תניא קמא תדר רבי שמעון בן לוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות? שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות. אז הנה זה עכשיו מדביקים את התפילות לתמידים. רבי יהודה אומר עד 4 שעות. זהו. אז יש מכאן ראיה שמדובר על זה. אוקיי, יפה. אז בואו עכשיו תהפכו חזרה לאות א' בעין היה. בוקר טוב, מיטי.
כיף לחזור.
וואו, מה זה כיף, תענוג. רק איזה שולחן שמו לנו פה, כאילו אנחנו פה מנהלים ברידינג. אנחנו במכינה, מה אנחנו? טוב, אז בואו נחשוב רגע, מה אתם אומרים? מה זה אומר תפילות כנגד אבות? זה נשמע כזה, מה זה אומר תפילות כנגד אבות או תפילות כנגד תמידים? מה אתם אומרים ברעיון שלכם, במחשבה שלכם, מה זה אומר? תפילות כנגד אבות תקנום או תפילות כנגד תמידים תקנום?
תמידים נשמע יותר הגיוני כי...
לא שאלתי מה יותר.
זה קצת מוזר.
שאלתי מה זה אומר ברעיון. בבקשה, דבר.
זה יכול להיות קצת מוזר ביחס שלי. כי אם אתה אומר כאילו שזה על תמידים, אז זה במקום תמידים. ואם אתה אומר תפילות נתקננו כאילו במקום אבות, אז מה, זה במקום אבות?
לא במקום. כנגד. כנגד זה לא במקום. כנגד זה... כנגד זה יש רוח מיוחדת באבות שאני רוצה שהיא תופיע בתפילות. יש רוח, אני נותן לכם רמז לכיוון, יש רוח מיוחדת בתמידים שאני רוצה שהיא תופיע לנו בתפילות היומיום שלנו. מה אתה רוצה להגיד לי, דני?
אני אמרתי שהקורבן, כשאנחנו עושים אותו, אנחנו כאילו סופרים את החלק הבהמי שלנו, נכון? יש עניין בזה, שבדבר אנחנו עושים קורבן של חיה, לכן זה פחות מסתדר עם זה שהתפילה היא כנגד התפילות. לעומת זאת, אם התפילה כנגד אחד, כאילו כל אחד מהאבות, זה אומר שאנחנו לוקחים חלק מסוים בנפש, באישיות של האבות, וזה כנגדם. ואז גם יותר מסתדר ויותר מתאים לתפילה, כי התפילה זה בעצם שיחה עם השם, שזה מה שהאבות התמקצעו בו, אם אפשר.
יפה, יפה. חילוק יפה, אתה אומר, כן?
כמו שהשם קיבל את הקורבנות, אנחנו רוצים שהוא יקבל את התפילה, לא?
או, אז זה כנגד תמידים, אז למה דווקא תמידים? היה אפשר להגיד כנגד חטאת.
תמידים זה קבוע.
תמידים זה קבוע. מה עוד מיוחד בתמידים? נכון. מה עוד? בואו, תראו, אנחנו עוד שתי שאלות ואנחנו נדע את כל הפסקה לפני שהתחלנו אותה. מה אתה אומר איתי? מה מיוחד בתפילים? סליחה, בתמידים.
להבין בתחום.
לא, אתה מבין, אתה יותר שאתה כן מבין. אני אשאל אותך שאלות מנחות, בסדר? מאיפה הגיע הכסף לתמידים? ממחצית השקל. כלומר, כל אחד מעם ישראל נתן חצי שקל, וביחד היה כסף שממנו קנו את התמידים. כלומר, כל קורבן שהקריבו, מה היה ההבדל בינו לבין קורבן חטאת?
כולם שותפים.
אישי וכללי.
כלל ישראל.
אם אנחנו רוצים להגיד שתמידים כנגד, סליחה, שתפילות כנגד תמידים תקנו, מה אנחנו רוצים להגיד שלב העניין של התפילה? ואם אנחנו, זה בציר אחד, אם אנחנו רוצים להגיד, זה לא סותר את מה שאתה אמרת, אבל אתה אמרת מאוד יפה, אבל אני אומר עוד רעיון. ואם אנחנו רוצים להגיד אבות, אז מה המיוחד, לא אברהם או יצחק, מה המיוחד באבות, שמה הם?
אבות האומות, האבות.
כן.
הם המולידים שלנו.
נכון, נכון. אבל איך ספר הישר לא נקרא ספר המולידים שלנו. איך נקרא ספר בראשית? שם אחר לספר בראשית. ספר אבות האומה. הוא גם לא נקרא ספר אבות האומה. לא, גם לא ספר הבריאה, הוא נקרא ספר הישר. הלא היא כתובה על ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר?
ספר מוסר, אנחנו יונקים מהמוסר של הדמויות ואנחנו אמורים לבטא.
כלומר, אם אתה רוצה לבוא ולהגיד במילה אחת, מה זה אבות האומה?
חסד, גבורה.
לא, לא, זה לא תגיד לי כמה מילים, תגיד לי מילה אחת. יושר. מי אמר? יושר. ישרות. כלומר, אז עכשיו נחזור חזרה לתפילה. מה, אם האבות תקנו את התפילה, אז מה צריכה להיות הנקודה המרכזית של התפילה? ישרות, טבעיות, רגשות נעלים. בסדר, יש לנו פה שני צדדים, הבנו?
אני חושב שזה גם מה שאתה חושב בתפילה, כי אתה מתפלל 18, זה אתה מול הקדוש ברוך הוא, ואתה כאילו שקוף לחלוטין.
בסדר, אתה, בסדר. אנחנו, תראה, אנחנו לא לומדים בוקר אחד תפילה, ובזה מכסים הכל. מה שאתה אומר זה נכון, אבל עכשיו אנחנו כאילו מתמקדים בממרה. תפילות כנגד אבות. מה זה אומר? זאת אומרת שיש באבות, לפני שאני יורד לפרט מי זה כל אב, יש באבות שלושתה מכנה משותף שאני רוצה להידבק בו, והוא, הייתי קורא לו, טבעיות ישרה. בסדר? האם התפילה קשורה במושג הזה שאמרתי עכשיו? בוודאי, בוודאי שהיא קשורה. טבעיות ישרה, זה אומר שבתפילה אתה מתפלל על דברים, כשאתה מתפלל על דברים גדולים, אבל אתה לא מתפלל, אתה מתפלל, טבעיות ישרה זה שאם חטאת אתה רוצה שהשם יסלח לך. אם חסר לך כוחות, אתה מבקש שייתן לך כוחות, ראינה בעוניינו. אם חולה, אני רוצה להיות בריא. זה טבעיות ישרה, אני רוצה שיהיה לי כוחות, להיות אדם ישר, להיות אדם בריא, להיות אדם שיכול לפעול, לעשות טוב, לגרום לברכה במציאות. זה בסדר גמור. ותמידים, אז בואו נראה עכשיו, בסדר? אז עכשיו, אז הפסקה הראשונה אומרת ככה, השלמת העבודה השלמה תהיה על ידי שישתלם האדם תחילה בשלמות עצמו. לפי טבע נפשו הישרה להיות דבק באלוקים חיים בכל לב הנפש. שזהו באמת גם יסוד ההערה השכלית, שזכור בחובת הלבבות, זה לא עניין שלנו. אמנם תכלית העבודה, אז זה צד אחד. כלומר, אומר הרב, תדעו לכם, עבודה הכוונה, כשאנחנו רואים את המילה עבודה כאן, מה הכוונה? תפילה. ממש, בסדר? השלמת התפילה השלמה, אני קורא עכשיו את זה לפי, בתיקון של מה שאומרים עכשיו, השלמת התפילה השלמה, על ידי שישתלם האדם בשלמות עצמו, לפי טבע נפשו, הישרה. אדם צריך להרגיש שכשהוא מתפלל, הוא מוציא מתוכו את מאוויי הנפש הפנימיים הישרים ביותר שלו. אחרי התפילה אתה לא צריך להרגיש, נגיד כשמישהו, להבדיל, חס ושלום, בסדר, אבל נגיד כשמישהו הלך ועבד עבודה זרה, אז היה לו אקסטזה מאוד גדולה, אבל הוא עשה מעשים מאוד בהמיים בתפילה הזאת. למשל, הפרשה, המקריב זרעו למולך. זה הפרשה שלנו. מקריב זרעו למולך זה היה צד של עבודה זרה. אתם יודעים, היה בגיא בן הינום, ככה כתוב, היה פסל מ... הייתם בגיא בן הינום?
כן,
ממש. למטה הייתם?
ממש לא.
אז ממש בגיא בן הינום למטה שם...
איפה שהדשא שם?
עוד יותר למטה. היה שם פסל של התרבות הכנענית, פסל נחושת ענק. אז זה נורא מה שאני אומר לכם, אבל אני רק רוצה שתבינו את ההבדל. ובתוך הפסל הזה היו זורקים ילדים, מקריב זרעו למולך, היו זורקים ילדים, והיו שורפים את הפסל, היו שורפים, היה נדלקת אש, וככה כתוב בכל מיני מקומות, והנחושת, אמא שהייתה בוערת באש, הייתה נהיית אדומה, והיו יוצאים קולות של הילדים מעורבבים בקולות של אש וזה, וזה היה גורם, וכולם היו מסביב שם נכנסים לאקסטזה. איך אתה יוצא אבל מדבר כזה? אתה יוצא אדם יותר ישר, אתה יוצא אדם יותר נקי, אתה יוצא אדם יותר טבעי. מבינים? לא יכול להיות, לא יכול להיות. אז א' שלנו, א' שלנו, אני לא אצא מהתפילה. אני יודע, אני אתן לכם דוגמה נוספת. פעם, אני לא יודע איך זה היום, פעם בסרטים, היה בכדי שאתה תראה תמונה של סרט, היום בווידאו זה בטח אחרת, וכל מה שאתם רואים דיגיטל זה בטח אחרת, אבל כדי שתראה תמונה, היה צריך להריץ לך 16 תמונות בשנייה, ואז היית רואה תמונה לא קופצת. בסדר, אני רוצה לראות אותך איך שאתה עומד, צריך להריץ לי 16 תמונות. עכשיו, אם אתה גם ממצמץ בעיניים, עוד 16 תמונות וזה מצלם, המסרטת צילום יודעת להריץ את זה מהר, ואז זה נראה לך תמונות רציפות, העין קולטת. עכשיו, מה עשו? היו לוקחים סרט, אני זוכר דברים כאלה, עליי אני זוכר את זה. היו לוקחים סרטים מאוד נעימים, פרחים, ילדים וזה, ומכניסים שמה, מכניסים שמה, ב-16 תמונות אתה לא רואה תמונות, אתה לא רואה תמונות, אפשר להכניס לך בליפים, נגיד, כל תמונה רביעית להכניס לך בליפ שמשהו מפחיד, מישהו מסכין ככה. אבל כל הסרט מדבר, כל הדבר מדבר על ילדים, על נוף, על זה, ואתה יוצא מהסרט הזה, ואני אומר לכם שאני זוכר דבר כזה, אתה יוצא מהסרט הזה, ואתה מרגיש הרגשות של מישהו שעשה ככה, ככה אני מתכוון עם סכין ביד. אתה אומר, אבל ראיתי סרט של ילדים שהם רוקדים על המים. אבל בתת מודע הכניסו לך את הדבר הזה.
כמו עם פרסום עצמויות, שמכניסים לך פתאום קוקה קולה.
איפה?
בכל מיני, גם בסרטים, כאילו,
ויש לך גם... זה מה שאומר, ככה, אתה יודע, אותו דבר, אותו דבר. אז אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו יוצאים מהתפילה, מבחן של התפילה זה שאתה מרגיש אדם טבעי, ישר, בהיר. זה לא איזה משהו שאתה מסתכל על עצמך ואומר, אתם יודעים מה, אני יודע מה, החבר'ה שאתם מכירים חברים, אני מניח שאתם לא הגעתם למחוזות עד כדי כך, אבל אתם בטח מכירים, אני מכיר הרבה חברים שלי שהולכים, הלכו, היום כבר בגילאים קצת יותר מזדקנים, אז זה היה אחרת, אבל הולכים לבלות בוויקנד, סוף שבוע, והם הולכים לבלות. הולכים לבלות, אתה הולך לבלות, אני אומר, תספר לי. תספר לי מה עובר עליך. מה עובר עליך? לא תשמע, אני מגיע. שותים וזה, בנות, עניינים וזה, אנחנו מתחילים לרקוד, משתוללים, רוקדים וזה וזה. איך אתה מגיע הביתה? אומר, אני מגיע הביתה על ארבע. אני שיכור, אני עייף, כואבות לי הרגליים, רקדתי כל הזמן. לפעמים אתה אז אוכל, אתה גם מקיא. איך אתה יוצא מהאקסטזה התרבותית הזאת? שאלתי אותו, אמרתי, איך אתה? הוא אומר, אני אחרי כן, למחרת בשבת, אני כמה שעות אוסף את השברים של מה שעבר עליי. זה אדם ישר, אומר את האמת. יש לך הנגובר, עד שאתה מתעורר, עד שאתה גומר עם זה, והשרירים שלך כואבים, והגוף שלך כואב, ואתה מזדחל, ושותה קפה ככה להתעורר. זה לא החיים שלנו. אתם אתם מבינים? אסור שיהיה פער, אסור שיהיה פער בין מה שאתה עושה לתוצאה הטובה שצריכה לצאת מזה. והתפילה כנגד אבות תקנום, פירושו של דבר, שאבות האומה שהם טבעיים וישרים ומלאי שמחה ומלאי אמונה, הם נתנו את ה... הם אמרו, ככה צריכה להיות התפילה. בסדר? זה קריאת כיוון שאומרת לנו, ככה צריכה להיות התפילה. אז מה זה הצד השני של תמידים תקנום? זה שורה, אני קורא עכשיו שורה רביעית בעינייה. אמנם תכלית העבודה תבוא בהיותה חוזרת אחר כך לעבודת כלל ישראל. טוב, ברור שזה לא נגמר בזה שאתה אדם ישר, טבעי, ברור, רוצה לעזור, מודה לקדוש ברוך הוא, מתפלל שדברים טובים יקרו. לא, יש לי עוד דבר. אני שייך לאומה שחשוב לה ורוצה מאוד מאוד לחיות דברים כלליים. זה תמידים. זה תמידים. בסדר? תמידים כנגד כלל ישראל. תנו לי דוגמה לתמידים בתפילה.
פשוט קורבן התמיד שקוראים לזכר קורבן התמיד.
לא, בתפילה...
לא,
כל שמונה, לא כל שמונה, רפאנו זה, כן, רפאנו זה יותר הצד האישי.
למה? רפאנו כל העולם.
נכון, אתה גם צודק, בסדר. אבל תנו, יש דברים עוד יותר, התקם שופר גדול לחירותנו, קיבוץ גלויות.
בצה.
בית מקדש, את צמח דוד עבדך, משיח, שלום. זה שאיפות גדולות כלליות שלנו. כנגד? תמידים. אתה מבין? זה הרעיון. אז יש לנו בתפילה שני דברים. גם אנחנו רוצים לצאת מהתפילה הזאת. מתפילה אנחנו מצפים, באמת מצפים, אנחנו עוד דקה מתפללים. אנחנו רוצים לצאת אנשים יותר ישרים, יותר מאמינים, יותר מלאי תקווה, ויותר רואים את הדברים בכללותם. אכפת לנו מהדברים הכלליים שלנו. אני לא רק דואג לזה שתיכנס לי מזכורת בסוף החודש או בתחילת החודש. לא דואג לזה. לא חטא אדוני, לא נאמר חולם שהכל נהיה בדבר.
אמן.
התפילה מחוברת באמת, אני קורא, והתפילה, שש שורות, והתפילה מחוברת באמת מרגשי לב טבעיים, להשתפכות נפש כל אדם לפני יוצרו. גם היא בנויה ברובה על עניינים לאומיים בדיוק, הנוגעים להשלמת כלל השם. התפילה יש בה את השתפכות הנפש האישית שלנו, שזה החלק הראשון יותר של התפילה, ויש בה את החלק של השאיפות הכלליות שלי, שלי.
של התמידים, התמידים
האלה
של כולם.
אבל הם שלי, השאיפות, ממה מורכב התמידים? ממה הם מורכבים התמידים?
למה מחצית השקל
שלי? שלי.
גם של כלל ישראל.
כל אחד. אני שייך לכלל הזה. זה לא איזשהו משהו שמה שאני אומר, כן, אני גם זוכר.
כל אחד יש חלק.
יש לי חלק, ובגלל זה כנגד תקמיד, יש לי חלק ורצון להיות שייך לגמרי לתקע בשופר. למשפטו, למשפט צדק. מי שמכם ירצה ללמוד משפטים ולהיות עורך דין ולהיות שופט, כי הוא רוצה שיהיה משפט צדק. זה נפלא, זה נפלא. מי שירצה להיות רופא, כי אומר רפאנו, בסדר? ורפו ירפא מכאן שניתנה הרשות לרופא לרפא. מי שירצה לעשות את זה, אומר, אני רוצה לגרום לאנשים שיהיו בריאים. זה עצוב, זה עצוב. הוא רוצה את טובת הכלל, זה נפלא. איפה אנחנו לומדים להשתקק לזה? בתפילה. בסדר? אז תזכרו, וזה נסכם. מאוד חשוב ש... תדעו שהתפילה רוצה להוציא אותנו יותר טבעיים, יותר ישרים, יותר שמחים ויותר כלליים. ושהכלליות היא תיגע בי. הכלליות, אני יודע שאני מרכיב את הכלליות הזאת. אני מחצית השקל של הכלל הזה. אז זה הפסקה הראשונה.